שלום וברכה, מסכת יום הדף נ"ז, אנחנו מתחילים בשורה הרביעית. נזכר בפסוקים עליהם הגמרא מדברת. כתוב בפסוק י"ד, ולקח מדם הפר ויזה באצבעו על פני הכפורת קדמה, כאן מדובר על הזעת הדם למעלה, ולפני הכפורת, זה הזעת הדם למטה, יזה 7 פעמים מן הדם באצבעו. פסוק אחרי כתוב, ושחט את שעיר החטאת אשר לעם, והביא את דמו לבית החורת ועשה את דמו כאשר עשה את דם הפר, ויזה אותו זה פעם אחת, על הכפורת, דהיינו למעלה, ולפני הכפורת, ולא מפורט כמה פעמים. כאשר היינו בדף הקודם, שנתידת הדם של הפר למעלה נלמדת מהפעם אחת של השעיר למעלה, ונתידת הדם למטה אצל השעיר נלמדת משבע הפעמים שכתובות אצל דם הפר. ובפסוק אחר כך כתוב, וכיפר על הקודש מתומות בני ישראל ומפישיהם לכל חטאותם, וכן יעשה לאוהל מועד השוכן איתם בתוך תומותם. ולמדה הברייתא בדף הקודם, שמזה שכתוב וכן יעשה, זה בא ללמד, כשם שמזה לפני ולפנים, כך הוא מזה בהיכל, והיא פירטה. מה לפני ולפנים, אחת למעלה ושבע למטה מדם הפר? אותו דבר בהיכל. ולגבי השעיר, כשם שלפני ולפנים אחת למעלה ושבע למטה מדם השעיר, כך הוא מזה בהיכל. ועל זה שואלת הגמרא בדף נ"ז, וכי דבר למד בהיקש, חוזר ומלמד בהיקש? מסביר רש"י, הרי הפר למד במתנות פנים אחת למעלה מן השעיר בהיקש, כמו שראינו. והשעיר גם הוא למד את השבע למטה בהיקש מן הפר. אז כיצד הם חוזרים ומלמדים אותם מתנות אדם בקודש הקודשים שנלמדו בהיקש, על מתנות הפרוכת בהיקש? כמו שאמרה הברייתא שלומדים מהפסוק, וכן יעשה לאוהל מועד. והרי יש כלל במסכת צווחים שאומר שאין למדים בקודשים היקש מן ההיקש. עונה על כך הגמרא, היי, הלימוד הזה זה נקרא המנו ודבר אחר הוא. מסביר רש"י, ההיקש הראשון הוא לא היקש. למה? שהרי בין בפר בין בשעיר כתיב למעלה ומטה, ולא הוצריכו ללמוד זה מזה אלא רק את המניין. שהפר למד פעם אחת למעלה מהשעיר, והשעיר למד 7 פעמים למטה מהפר. הילקח, כל אחד ואחד בעצם מעצמו למד מקצת, ודבר אחר מסייעו במקצת, לכן זה לא נקרא שהוא נלמד בהיקש. ואם נשאל איך זה כן נחשב דבר שנלמד בהיקש, שעליו אמרה הגמרא במסכת זבחים שהוא לא חוזר ומלמד? אומר רש"י, זה כגון אם לא היה נאמר למטה בשעיר בכלל, או שלא היו אומרים בכלל למעלה בפר. ואז כל העניין היה נלמד בהמה מבהמה, הפר מהשעיר, השעיר מהפר, זה נקרא לימוד בהיקש גמור, שהוא לא חוזר ומלמד בהיקש אחר. דהיינו, אם לא היה נאמר בכלל בפר את העניין של הזעת אדם למעלה על פני הכפורת, והיינו לומדים את כל העניין, מביזה אותו על הכפורת שנאמר בשעיר. ובאותו אופן, לא היה נאמר בכלל ולפני הכפורת, דהיינו, הזעה למטה בשעיר, והיינו לומדים את כל הדין של הזעה למטה 7 פעמים מזה שכתוב בפר ולפני הכפורת יזה 7 פעמים. במקרה כזה זה נקרא שהלימוד הוא בהיקש גמור. ועליו אמרה הגמרא בזבחים שדבר הלמד בהיקש לא יכול ללמד דבר אחר בהיקש. שואלת הגמרא, הניחא למאן דאמר לא הוה היקש, אלא למאן דאמר הוה היקש, מה איכא למימר? יש מחלוקת במסכת זבחים. ונחלקו רבי עקיבא ורבי ישמעאל לגבי המנו ודבר אחר. הניחא, נוח לנו למאן דאמר, לפי מי שאומר שזה רבי עקיבא שם, שהוא אומר שהמנו ודבר אחר זה אכן לא הוה היקש, ולכן זה יכול ללכת וללמד משהו אחר בהיקש, אלא למאן דאמר. אבל לשיטת מי שאומר שזה רבי ישמעאל שם בזבחים, שהמנו ודבר אחר הוה היקש, זה כן נחשב היקש, אז מה איכא למימר? אז מה יש לומר ולתרץ לפי שיטתו של רבי ישמעאל? הרי לכאורה זה סותר את הכלל במסכת זבחים, שדבר למד בהיקש לא חוזר ומלמד בהיקש. מביאה על כך הגמרא שתי תשובות. תשובה ראשונה, מקומות הוא דגמרי מהדעדי. מקומות הם שלומדים אחד מהשני. מסביר רש"י, זה לא היקש שנלמד מההיקש. כי הרי בהיקש הראשון, איזה היקש היה? שלמדו הבהמות, דהיינו הפר והשעיר, זה מזה. ועשה את דמו כאשר עשה לדם הפר. לעומת זאת, בהיקש השני לא הוקש שום דבר לאחת מן הבהמות שנאמר שלומדים ממנה מה שהיא כבר למדה בהיקש מחברתה. אלא הלימוד הוא בין המקומות שהם הוקשו זה לזה, שכתוב בפסוק, וכן יעשה לאוהל מועד, כאשר כיפר על הקודש. והרי הקודש לא למד כלום מתחילה בהיקש, אלא הפר הוא זה שהוקש לשעיר, השעיר הוא זה שהוקש לפר. וממילא אין פה סתירה לכלל שדבר שנלמד בהיקש לא יכול ללמד בהיקש. ותשובה שנייה, אי בי תימה, אם תרצה תאמר, חוץ מבפנים בחד הזימנה גמר. הכוונה, חוץ זה ההיכל, מבפנים שזה קודש הקודשים, בחד הזימנה גמר, בפעם אחת הוא למד את הכל. מסבירה שהיא את התשובה השנייה, גם אם תאמר שפנים כן בהיקש למד. עדיין הוא יכול לחזור וללמד על ההיכל. למה? כי הוא מלמד בבת אחת מה שכתוב בו בצורה מפורשת. שהרי כתוב בפסוק, אחת למעלה בשעיר ושבע למטה בפער, ועמהם הוא מלמד גם את מה שהוא למד בהיקש. וכאשר אתה מלמד משהו שכתוב במפורש פלוס משהו שנלמד בהיקש, זה לא סותר את הכלל שמה שלמד בהיקש. למה? כי איך מדובר על היקש שלא מלמד היקש אחר? זה כגון אם לא הוצרך ההיכל ללמוד מלפני ולפנים, אלא רק את מה שהוא למד בהיקש. אבל עכשיו הוא צריך ללמוד ממנו גם את הדבר המפורש ממנו וגם את הדבר שהוא למד בהיקש. אז לימוד כזה שמתבצע בבת אחת, הוא לא נחשב לכלל שאמרנו קודם שהיקש אינו למד מן ההיקש. נראה את הדברים בפסוק בפנים. ההיקש וכן יעשה לאוהל מועד, שנלמד מההזעות שבוצעו בשני הפסוקים קודם בקודש הקודשים, הוא לומד משני דברים שנאמרו מפורש, גם את ההזעות למטה בפער וגם את ההזעות למעלה בשעיר. ובנוסף הוא למד גם את הדברים שנלמדו בהיקש אחד מהשני. ובגלל שחלק מהלימוד הוא לא היקש, אלא דבר שכתוב בצורה מפורשת, זה לא סותר את הכלל שדבר הלמד כולו בהיקש לא יכול ללמד על דבר אחר בהיקש. מביא עכשיו הגמרא שתי ברייתות בעניין אופן ההזעה. תנא, שנינו בברייתא, כשהוא מזה, אינו מזה על הפרוכת באופן ישיר, אלא כנגד הפרוכת. וטיפות הדם נופלות על הרצפה ולא נוגעות בפרוכת עצמה. אמר רבי אלעזר ברבי יוסי, אני ראיתיה ברומי, והיו עליה כמה טיפי דמים של פר ושעיר של יום הכיפורים. דהיינו, רבי אלעזר ברבי יוסי חולק על תנא קמא, כי הוא אומר, אני ראיתי ברומי, עוד רגע נראה ברש"י מתי זה קרה, את הפרוכת, ועל הפרוכת היו טיפות דם. וממילא זה אומר שההזעה הייתה על הפרוכת ולא לפניה. רש"י אומר, אני בראיתיה ברומי, מדובר על סיפור ממסכת מעילה, גבי בן תמליון שהוא היה שד, והוא ראה שם את רבי אלעזר ברבי יוסי ואת רשב"י, שהם הגיעו לרומי כדי לבטל גזרות. אז נעשה נס לרבי אלעזר ברבי יוסי, שהוא ריפא את בת המלך רומי, שנכנס השד הזה שנקרא בן תמליון בגופה. וכפרס הכניסו אותם לאוצר המלך ליטול את כל מה שהם ירצו, ולא היה חפץ אלא ליטול מטעם את האגרות שכתבו גזרות שגזרו על ישראל. הוא מצא וקרא אותם, וגם שם הוא מעיד שהוא ראה את כלי בית המקדש באוצר. במהלך הדורות היו על זה הרבה עדויות, אגדות, הוותיקן ודאי מכחיש את הדבר. שואלת הגמרא, ודילמה, אולי זה לא היה של פר וסעיר של יום הכיפורים? אולי זה היה דפר אלם דבר של ציבור וסעירי עבודה זרה אהבו? שגם בשני סוגי הקורבנות האלה, פר אלם דבר של ציבור וסירי עבודה זרה, מזים את דמם אל מול הפרוכת. עונה הגמרא, דחזה, רבי אלעזר ברבי יוסי, הוא ראה דאבידה כסדרן, שטיפות הדם שהיו על הפרוכת היו מסודרות, אחת למעלה ושבע למטה, ולכן הוא אמר שזה פר וסעיר של יום הכיפורים. אומרת הגמרא, ותנה נמי ושנינו ברייתא דומה, גבי פר אלם דבר של ציבור, כי היי גוונה, באותו אופן, כשהוא מזה, לא היו נוגעים בפרוכת, ואם נגעו הדמים בשעת ההזעה, נגעו. ראינו ההזעה הקשרה, הקורבן לא נפסל בכך. ועל זה אמר רבי אלעזר ברבי יוסי, אני ראיתיה ברומי והיו עליה כמה טיפי דמים, אבל פה הוא אומר שטיפי הדמים היו של פר אלם דבר של ציבור וסירי עבודה זרה. שואלת הגמרא, ודילמה, ואולי מה שאתה ראית זה היה טיפות דם דפר וסעיר של יום הכיפורים, נינו, זה היו טיפות הדם. ועל כך עונה הגמרא, דחזנו שראה אותם רבי אלעזר ברבי יוסי, דאבידי שלא כסדרן. דהיינו שלפי הברייתא הזאת, הוא מעיד שהוא ראה את הטיפות לא מסודרות אחת למעלה ושבע למטה, וממילא הוא אומר שזה היה דמים של פר אלם דבר של ציבור וסעירי עבודה זרה. הגמרא עכשיו הולכת להביא ארבע שאלות בדיני הזעה. שאלה ראשונה, נתערבו לו דמים בדמים. דהיינו, הדם של הפר ושל הסעיר התערבו אחד בשני לפני שהוא נתן בכלל את הדם בפנים בקודש הקודשים. אז מה יעשה? אמר רבא, נותן אחת למעלה ושבע למטה, ועולה לו לכאן ולכאן. כי הרי הדמים מעורבים אחד בשני, וממילא כל הזעה עולה לו גם עבור הפער וגם עבור השעיר. אמרו הקמא דרבי ירמיה, אמרו את התשובה הזאת של רבא לפני רבי ירמיה, אמר, התייחס לזה רבי ירמיה ואמר, בבלי טיפשי. איזה תשובה של בבלים טיפשים, משום דדיירים, בגלל שהם גרים בערה דחשוכה, בארץ חשוכה, שככה כינו את בבל, שהיא מצולה, דהיינו מקום עמוק, אז המקום משפיע עליהם, ולכן אמרי שמעתה, הם אומרים דברים דמחשכן, שהדברים שלהם חשוכים, שלא כמו בארץ ישראל, שאוויר עד ארץ ישראל מחכים. ולמה זה דבר חשוך? כי הרי הקיה היב למעלה דסעיר, יוצא שהוא נותן את הדם למעלה עבור השעיר, מקמי מטה דפר. לפני שהוא סיים לתת למטה את ההזעות של פר. והרי והתורה אמרה, וחילה מכפר את הקודש, ולמדו מהפסוק הזה, קלה דם הפר, ואחר כך קלה דם השעיר. והרי אם הוא נותן בנתינה אחת, אז יוצא שהוא נותן אחת למעלה לשם פר, ואחת למעלה לשם שעיר, וזה לפני שהוא סיים לתת את כל דם הפר. והתורה הרי אמרה, וחילה מכפר, דהיינו, קלה את כל הכפרות כמו שהן אמורות בתורה. לכן, אלא אמר רבי ירמיה, פתרון אחר. נותן אחת למעלה ושבע למטה לשם הפר, ואז חוזר ונותן מהתערובת, אחת למעלה ושבע למטה לשם השעיר. ובאופן הזה הוא מזה את הכפרות כסדרה. השאלה השנייה, נתערבו לו דמים בדמים במתנות האחרונות. דהיינו, אחרי שהוא כבר נתן אחת למעלה עבור דם הפר. מה יעשה עכשיו? סבר רב פאפה כמי דרבה, רצה רב פאפה להגיד תשובה לפני רבה, למימר שנאמר נותן שבע למטה לשם פר ולשם שעיר, ואחר כך וחוזר ונותן אחת למעלה לשם שעיר. אמר לי רבה, אומר לו רבה, עד השתקר אולי טיפשי, עד עכשיו אמרו שאנחנו טיפשים, והשת ועכשיו בעקבות התשובה שלך יקראו לנו טיפשי די טיפשי, טיפשים מטופשים. למה? דקם הגמרינן להו, כי הם יגידו אנחנו מלמדים אותם, ומה לעשות ולא גמירה, והם לא מצליחים ללמוד. למה? והקיי, והרי הוא נותן מטה דה שעיר, את ההזעה למטה של השעיר מעורבת, היא ביחד עם ההזעה למטה של הפער, מקמי מלה דה שעיר, לפני שהוא נותן את הזעת הדם העליונה של השעיר. והרי, והתורה אמרה, תן למעלה ואחר כך למטה. כי גם זה נלמד מהפסוק, וחילה מכפר את הקודש, שסדר ההזעות מעכב. הפכנו דף, לכן אלא אמר רבה, ככה צריך לענות. נותן שבע למטה לשם פר, וחוזר ונותן אחת למעלה, ושבע למטה לשם שעיר. ובאופן הזה, הוא קודם הוא מסיים את כפרות הפר, ואחר כך הוא עובר לכפרות השעיר. השאלה השלישית, נתערבו לו כוסות בכוסות. דהיינו, מציאות כזאת שהוא לא מכיר איזה כוס של פער ואיזה כוס של שעיר. לא שהם התערבו ויש לו תערובת, אלא שהוא לא יודע איזה כוס, איזה דם יש בה. מה הפתרון? נותן וחוזר ונותן וחוזר ונותן שלושה פעמים. מסביר רשי, בכל עבודה ועבודה הוא נותן אחת למעלה ושבע למטה מן הכוס האחת, וחוזר ונותן מן הכוס השנייה אחת למעלה ושבע למטה, ושוב פעם וחוזר ונותן מן הכוס הראשון. באותו אופן, אחת למעלה ושבע למטה. מסבירה שידמה נפשך, כי הרי באופן הבא, אם הראשון הוא של פר היה והשני שעיר, אז ממילא הוא יצא בנתינה הראשונה ובשנייה. ואם זה הפוך, שהראשון היה של שעיר היה, אז הרי הוא כמו שאינו, כי הרי אמרנו שהפר מעכב את השעיר ומבטל את נתינת דם השעיר אם היא בוצעה שלא בזמנה, אבל אז הוא יצא בשנייה ובשלישית, שהרי בשנייה קדם הפר לשעיר שאותה הוא נתן בשלישית, ובאותו האופן הוא גם יבצע בנתינות הדם בהיכל. עוברת הגמרא על השאלה הרביעית. מקצת דמים נתערבו לו ומקצת דמים לא נתערבו לו. דהיינו, נשפך לו משני מזרקות לתוך מזרק שלישי שהיה ריק, ונשתייר בכל אחד מהמזרקים המקוריים דם בפני עצמו. הגמרא לא מבינה את השאלה ואומרת פשיטה, הרי ברור שכי יאיב, שכאשר הוא נותן את המתנות של אדם מוודאין יאיב, הוא נותן את זה מאותם מזרקים שבהם נשאר באופן ודאי דם נפרד. אז מה השאלה לגבי המזרק השלישי? מסבירה הגמרא מי הוא, אמנם הספק הוא כזה, האם המזרק השלישי הנח שיריים אבו, זה נחשב שיריים מהדמים שניתנו כדין וליסוד אזלי, ואז הדין הוא שהדמים האלה כאילו לא התערבו וצריכים לשפוך אותם ביסוד מזבח החיצון, כמו שהגמרא בזבחים אומרת ששירי הדם היה שופך על יסוד מערבי של מזבח החיצון. כי אם המתנות ניתנו כל אחת בפני עצמה כמו שצריך, אז מה זה משנה אם אנחנו שופכים משני הכלים בנפרד או את התערובת ביחד? כולם נחשבים שיריים וצריך לשפוך את זה על יסוד מערבי של מזבח החיצון. או דילמה, או אולי הדמים המעורבים שנמצאים במזרק השלישי, סטטוס שלהם זה דחויים אבו, הם נחשבים דמים דחויים, ולכן ואז לילה מה? שהרי הועיל ואין מתנות הדם הראשונות ניתנו מהכלי השלישי, אז ממילא נותנים את זה לעמה שבעזרה, כמו כל לכלוך שהעזרה היו מנקים אותה על ידי העמה הזאת שהייתה מוליכה את הדברים לנחל קדרון. עונה הגמרא, אמר רב פאפה, אפילו למען דאמר, אפילו לשיטת מי שאומר, עוד רגע נראה את הברייתא עם שתי השיטות האלה, שכוס אחד עושה חברו שיריים, דהיינו, כהן שקיבל את הדם מהקורבן בשתי כוסות, והוא נתן את כל המתנות על הקרנות של המזבח רק מכוס אחת, הכוס השנייה נחשבת שיריים. אז גם לפי מי שאומר את זה, אומר רב פאפה, הני מילי, דברים אלו זה רק, היכה דאי ביי למיטב, שאם הוא היה רוצה לתת מהכוס השנייה, מה צייב? זאת אומרת, באופן פוטנציאלי, הוא יכול היה לתת מהדם בכוס השנייה. אבל היי, אבל במקרה שאנחנו שאלנו, שהמזרק השלישי יש בו דמים מעורבים, דאי ביי למיטב, שאם היה רוצה לתת מזה, לא מה צייב, הוא לא יכול לתת. למה? כי יש לו שני מזרקים שהם ודאיים, ולכן מהם הוא נותן ולא מהמעורב. לכן במקרה כזה, לא. דהיינו, הדמים לא נחשבים שיריים, אלא נחשבים דחויים. אבל אמר לרב הונא ברי דרב יהושע לרב פאפה, אדרבה, בדיוק הפוך. אפשר לומר שאפילו למאן דאמר, אפילו לשיטת מי שאומר שכוס אחד כן עושה חברו דחוי, דהיינו, שוב פעם, מי שקיבל את הדם של הקורבן בשתי כוסות, והוא נתן את כל המתנות מכוס אחת, אז אפילו מי שאומר שזה עושה את הדם בכוס השנייה הדחויה, הני מילי, הדברים הללו שהוא אומר, זה רק במקום שיש דחייה בידיים. כי הוא יכול היה לתת משתי הכוסות, ובאופן אקטיבי הוא נתן רק מכוס אחת. אבל במקרה שלנו, שהמזרק השלישי מכיל את שני הדמים, זה היכה דלא דחי בידיים. כאן הוא לא דחה אותו בידיים, כי העדיפות הייתה לתת משתי המזרקים שבהם הדמים נמצאים בצורה נפרדת. ולכן במקרה הזה, גם מאן דאמר שכל אחד עושה חברו דחוי, יגיד שהדין פה הוא לא. דהיינו, זה לא דחוי, אלא שיריים. ומביאה עכשיו הגמרא את הברייתא שהזכירו רב פאפה ורב הונא ברי דרב יהושע. דתניא, שכך שנינו בברייתא. למעלה הוא אומר, דהיינו, הפסוק שמדבר על שירי דם של חטאת נשיא, כתוב, ואת דמו ישפוך אל יסוד מזבח העולה. ולמטה הוא אומר, והפסוק בהמשך לגבי שירי הדם של חטאת יחיד, שם כתוב, ואת כל דמה ישפוך אל יסוד המזבח. אז למה הפסוק הראשון נאמר, ואת דמו ישפוך, ובפסוק השני נאמר, ואת כל דמה ישפוך? בשינוי הלשון לומדת הברייתא באופן הבא. מניין לחטאת שקיבל דמה בארבע כוסות ונתן מזה אחת ומזה אחת? דהיינו שמכל כוס הוא נתן מתנה על כל קרן במזבח. אז מניין אנחנו יודעים שהדין שכולן נשפחים ליסוד? תלמוד לומר מזה שכתוב את כל דמה ישפוך. כי כל הכוסות השתתפו, אמנם בצורה חלקית, בנתינת הדם על קרנות המזבח. שואלת הברייתא, יכול אפילו במקרה שנתן ארבע מתנות רק מאחת מהן, רק מאחת מהכוסות? האם עדיין נשפחו את כל שאר הכוסות גם ליסוד? תלמוד לומר, לכן כתוב את הפסוק הראשון, ואת דמו ישפוך. דהיינו, הוא נשפח ליסוד, לעומת זאת והם נשפחים לעמה. דהיינו, לפי תנא קמא, צריך שתהיה איזושהי השתתפות מינימלית, כדי שדם יחשב שיריים ולא דחוי. לעומת זאת, רבי אליעזר ברבי שמעון אומר, מניין לחטאת שקיבל דמה בארבע כוסות, ונתן ארבע מתנות מאחד מהן, ועדיין הדין שכולן נשפחים ליסוד, תלמוד לומר מזה שכתוב, ואת כל דמה ישפוך. עד לכאן הברייתא, שואלת הגמרא או לרבי אליעזר ברבי שמעון, הכתיב הרי כתוב ואת דמו ישפוך. ולכאורה המשמעות היא כמו שאמרת נקמה, דווקא את דמו ישפוך, ויש דם שלא נשפח ליסוד אלא נשפח לעמה. אז מה רבי אליעזר ברבי שמעון ללמוד את הפסוק הזה? עונה הגמרא אמר רב אשי, למיעוטי שיריים שבצוואר בהמה. זה בא למעט את השיריים של הדם שנשארו בצוואר הבהמה, שאחרי שהכהן קיבל את כל דם הנפש במזרק, יש עדיין דם שנשאר בבהמה. הדם הזה לא נחשב שיריים אלא הוא נשפח לעמה. עד לכאן דף נון זין.